טוב, שבוע טוב, חודש טוב, אנחנו ממש בתחילתו של חודש מר חשוון, ואנחנו כאן ב-103 כמידי יום ראשון, שעה תמימה של תחשבו טוב, ואני מבקשת לפתוח את השעה הזו ולהקריא משהו שפגשתי במרשתת, שכתבה סיוון רב מאיר וציטטה מכתב שקיבלה מאפרת בזק, והיא כותבת כך: שלום סיוון, שמי אפרת בזק. אנחנו מציינים את ראש חודש חשוון. הרב קוק, עליו השלום, כתב משפט מפתח לכל חודש, ולחודש חשוון הוא אמר, כשהנשמה מהירה גם שמיים עוטה ערפל מפיקים אור נעים. אלה מילים שנכתבו במיוחד לתקופה זו, לתחילת החורף, השמש שוקעת מוקדם, הכל מחשיך וקר, השגרה ארוכה לפנינו, ואין שום חג בהמשך החודש, והשנה נוסיף לכך עוד הרבה מאוד אתגרים, גם ברמה האישית. אני אפתח סוגריים ואומר שאפרת בזק, בעלה, משתקם מפציעה בעזה, והיא כותבת שהרב קוק מזכיר לנו להתעודד. אם בתוכנו הנשמה מהירה, נצליח לזהות גם את האור והטוב שיש במציאות בחוץ, להעצים אותו. התודעה שלנו, הנשמה שלנו, צריכות להמשיך להאיר גם בערפל. וחותמת שנזכה לחודש טוב ובשורות טובות. וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות בשעה שלנו, זה למצוא את אותן נקודות אור ואת הנקודות החיוביות שהן נמצאות בחוץ לרוב, ולנסות להעצים אותן ולתת להן במה. וכמידי שבוע, גם השבוע המתחתנו מלאה, ושיהיה לנו חודש טוב והרבה מאוד בשורות טובות. ואנחנו מבקשים לפתוח את התוכנית עם דוקטור יואב הלר, יושב ראש תנועת הרבעון הרביעי. ערב טוב לך, יואב.
ערב טוב, יהודית. ערב טוב.
ותודה רבה שאתה איתנו. אז תנועת הרבעון הרביעי היא כזו שמנסה לגשר בין הפערים, על הפערים בין המגזרים בחברה הישראלית, וזה זו תנועה שתכף נשמע על הקמתה, היא הוקמה לפני השבעה באוקטובר, ובחרתי שנדבר כי נדמה שבימים אלו הפעילות הזו נדרשת במידה כפולה ומכופלת. אז אולי אתה יכול לספר על הרקע להקמתה של התנועה?
כן. אז התנועה הוקמה לפני מעל שנתיים וחצי כבר, עוד נפתלי בנט היה ראש ממשלה, ואנחנו היינו ארבעה חבר'ה, היום אנחנו כבר שמחים להגיד שאנחנו מעל 150 אלף ישראלים מגוונים, והיא הוקמה מתוך תחושה מאוד עמוקה שלנו, אני גם היסטוריון, מתוך תחושה מאוד עמוקה שאנחנו רואים מה קורה בשטח, גם באנו מהשטח, אבל גם אני תלמיד של ההיסטוריה, שישראל נמצאת במצב של כיתוב עמוק, והוא לא דבר רגעי, ניסינו להגיד, הוא לא קשור לממשל שינוי, או לממשלה הזאת, או ממשלה אחרת, יש פה תופעות, אנחנו רואים אותן בכל העולם, שבהם אנחנו ממש בסכנה, שהכיתוב הזה, שמתרגם לשנאה, מתחיל לייצר מצב, שאנחנו נתקנו, הפוליטיקה שלנו מתקשה לתת לנו תקווה, מתקשה לפתור בעיות, נתקנו ברמה החברתית, ואמרנו, אם אנחנו לא עוברים, יונתן זקס, זכרונו לברכה, דיבר על מעבר מפוליטיקה של קורבנות, שמתעסקת רק בכאבי העבר ופצעי העבר, לפוליטיקה של תקווה, פוליטיקה של הכנסת אורחים, פוליטיקה של הסכמות רחבות, שבעצם מתחילה גם להסתכל על העתיד. אז אמרנו, צריך לארגן כמה שיותר ישראלים, שמפעת הכיתוב היא התופעה המסוכנת כרגע, ואומרים, צריך להתגבר רגע על חילוקי הדעות, ולהבין שצריך, כל האנרגיה צריכה להיות מופנות, לבנות מה שאנחנו קוראים בייס ישראלי גדול, שדורש הסכמות רחבות, שדורש מהמערכת הפוליטית לשנות את השיח, לשנות את כל האופן שבו אנחנו בכלל מסתכלים על עתיד המדינה, כי אנחנו כל הזמן מנסים לשבור אחד את השני, אנחנו בסוף נשבר אחד עם השני פה.
ואתה יכול, אוקיי, ואתה יכול להגיד מהם הפעילויות שאתם עסוקים בהם בימים אלו?
כן, אנחנו עושים שלוש פעילויות מרכזיות, את יודעת, זה המון המון פעילויות, אבל שלוש פעילויות מרכזיות. אחד, המון פעילות אזרחית, שאזרחים ואזרחיות עושים, עוזרים לחקלאים ועוזרים למפונים וכן הלאה וכן הלאה, מלא פעולות אזרחיות, רק מה שמיוחד בפעולות האזרחיות האלו, שאת תפגשי ישראלים וישראליות מרקעים שונים, קודם כל להקטין את השנאה, להראות שהשל איננו כל כך נורא, זאת פעילות ראשונה. פעילות שנייה שאנחנו עושים זה להפיץ את דבר התנועה, כדי להסביר לאנשים את גודל השעה, את גודל הבעיה שיש, אנחנו עושים סלונים בכל רחבי הארץ. ממש, חורשים. אני אישית עשיתי קרוב ל-400 סלונים בשנתיים וחצי האחרונים, כלומר, נגיד, את יהודית רוצה לארח סלון, מזמין 40 חברים, ואחד מתנדבי התנועה יבוא ויעשה ערב, שבו ידברו על התנועה, ואחרי הסלונים אנחנו עושים דבר שנקרא אספות עם, שזה מפגשים המוניים של מלא, הנה שבוע שעבר לנו בירושלים ל-500 אנשים, כל שבוע במקום אחר, ישראלים שונים נפגשים, מדברים על הכאבים, אבל גם מדברים על העתיד, ובעצם מחליטים לפעול ביחד. אז זו פעילות שנייה, ופעילות שלישית, היא אקטיביזם למען אחדות. אנחנו עשינו קמפיין מאוד גדול למען ממשלת אחדות לאומית. בתקופת הרפורמה המשפטית עשינו קמפיין מאוד גדול למען הסכמות רחבות. כתבנו מתווה גיוס של עשרות פעילים חרדים שלנו, ביחד עם קצינים שיצאו מעזה, ואנחנו מפיצים את מתווה הגיוס. כלומר, אנחנו גם רוצים לעשות פעילות אזרחית. כן. גם להפיץ ברחבי הארץ את התנועה, על ידי סלונים ואספות עם, וגם להביא באמת להראות שאפשר להגיע פה להסכמות רחבות.
כן.
חזק.
וכשאתה רואה את הפירות של כל הפעילויות הללו, אתה אופטימי ביחס לעתיד?
תראי, הרב זאת, הרב הראשי של בריטניה, אחד מגדולי ההוגים היהודים בדורנו, הוא הבדיל בין אופטימיות לתקווה, כי הרבה אנשים שואלים אותי בימים אלה אם אני אופטימי. אופטימיות, הוא אמר, זה סוג של נאיביות, זה כמעט תכונת אופי, זה יהיה בסדר. אז אני לא יודע, אני יש ימים שאני יותר אופטימי, ימים שפחות, עד שאני גם לא יראה את החטופים בבית, יהיה לי קשה מאוד להיות אופטימי. אבל, מה זה תקווה? הוא אמר, תקווה זה היכולת לדמיין מציאות יותר טובה, ולפעול ביחד כדי להפיק את המציאות הזאת. אז מה אני כן רואה, אני אגיד לך, אני רואה מלא 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 ישראלים מצטרפים לתנועה שלנו.
אתה רואה יותר בשנה האחרונה?
בטח, אנחנו קפצנו מ-40 ומשהו אלף, נגיד ערב המלחמה, לאזור ה-158 אלף. אנחנו רואים הרבה יותר ישראלים באים לפעילויות, אנחנו רואים הרבה יותר ישראלים יוצאים את תיבות התעודה, אנחנו רואים הרבה יותר ישראלים רוצים משהו אחר, רוצים תקווה, בואי נגיד את האמת, כן. רוצים תקווה, ולכן יש פה איזו אנרגיה, שהיא אנרגיה שלדעתי, היא תתפרץ לטובה, וצריך להגיד, אנחנו מקבלים דש מההיסטוריה. מה זה הדש מההיסטוריה? באירועים ענקיים, במשברים ענקיים, כמו שאנחנו חווים, זה סומת. או שאנחנו יכולים להחריב את המדינה, וזה בהחלט אופציה, בואי רגע לא נתעלם מזה, או שזה הולך להיות תהליך בנייה מחדש, שכל כך היינו צריכים אותו, מה שנקרא ציונות 2.0, אני מאמין שאנחנו הולכים לשם, אבל כמו שהרב זקס אמר, צריך המון המון אומץ, יהודית, אני אגיד לך, הבעיה המרכזית שתיבות התעודה פועלת עלינו כל כך חזק, ולכן אנחנו מאוד מאוד מתקשים לתת אמון באנשים שונים מאיתנו. זאת המשימה הגדולה שלנו, ואז להכריח גם את הפוליטיקאים, פשוט לשנות את כל המערכת הזאת, כי היא כרגע גומרת אותנו, צריך להגיד את האמת.
דוקטור יואב הלר, יושב ראש תנועת הרבעון הרביעי, כל מה שנותר זה לאחל הצלחה רבה, בניסיון באמת לצמצם את הכיתוב ולהגביר את ההסכמות. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה
לכם. ועכשיו אנחנו עם ליאת רוטנר. ליאת רוטנר היא סופרת ומנחת סדנת כתיבה טיפולית במרכז מורשת בגין, והתפיסה היא שכתיבה היא דרך להתמודדות עם טראומות השבעה באוקטובר והמלחמה שעדיין מתרחשת עלינו. ערב טוב לך ליאת ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, תודה.
אז אני מבינה שאת מרכזת פעילות בעיקר לנפגעים ממסיבת הנובה ולוחמים, אז את יכולה לספר קצת על הפעילות הזו?
כן, אז אני עכשיו מעבירה סדנה במורשת בגין שמתבססת על שיטת הכתיבה התרפית שפיתחתי בשנה שנתיים האחרונות, והיא עוד יותר רועצה בזמן המלחמה. אני רוב השנים שהייתי סופרת הרבה מחר וכתבתי את קיץ אחד ביחד, העברתי סדנאות כתיבה, אנשים התחילו להתפרק אצלי בסדנאות מבחינת להוציא טראומות שהיו להם, והבנתי באמת שכמו שאמרת, לכתיבה יש אימפקט נפשי ותרפי. אז הלכתי ללמוד NLP ודמיון מודרך, ומה שקרה היה מדהים, שגיליתי שהתרגילים שעושים שם הם מאוד דומים לתרגילי הכתיבה יותר שאני הנחיתי. כנראה באופן לא מודע משהו בלכתוב סיפור מחדש וגיבור עם רגשות, היה תרפי. ואז פיתחתי את השיטה הזאת. ומה שאני עושה, זה שלמשל דרך צעירים מנובה, כמו שאמרת, או יתומי צהל שאני מעבירה להם סדנאות גם כן, גם בזום, ולילדי הממד בתקופה שבנובמבר, את זוכרת שכולנו ככה היינו ביחד בבתים, וחיפשו תעסוקה לילדים, והעברתי סדנאות בזום בהתנדבות שמה. והאימפקט של זה היה פשוט מדהים. זאת אומרת, לא הבינו איך ייתכן שפשוט על ידי כתיבת סיפור, כאילו, את יודעת, יודעים שלכתוב, לשחרר, לפרוק הרגשות, זה ידוע. את יודעת, לא צריך מנחת כתיבה תרפית, NLP, להבין את זה. אבל אני, כאילו, פיתחתי את זה מעבר, שלהשתמש בגיבור כדי להוציא רגשות שאנחנו לא מסוגלים להוציא, ולהשתמש בסיפור כדי ליצור פתרונות למצבים שבו הוא מנצח, שהוא מרגיש שליטה, שהוא מרגיש חזק. כן. במקום שהוא יכול, אך המציאות לא מאפשרת לו.
ואם היינו רוצים לקחת את התובנה הזו ולהנגיש אותה לכל אחד ששומע אותנו, והוא מתמודד עם משהו, והוא לא רוצה להגיע לכל המשך, אז מה היית אומרת?
כן, כן, אני גם הסברתי בפייסבוק שלו לא מזמן, פייסבוק של ליאת רוטנר, אני מסברת על זה, על קטע של חרדה, שיש שתי דרכים לטפל בחרדה, בהתקף חרדה רגעי, שזה נשימות וכו', אבל בחרדה מתמשכת, זה פשוט עוררות אנרגטית מאוד מאוד גדולה, שהגוף לא יודע מה לעשות איתה, כי הוא רוצה לתקן משהו שהוא לא יודע. חרדה מתעוררת כשאנחנו, יש לנו עוררות לתקן משהו, אך אין לנו את הידע והכלים. אז מפנים את העוררות האנרגטית הזאת ליצירתיות. ביצירתיות, זאת אומרת, ברגע שהאדם, וזה לא חייב להיות סיפור, זה יכול להיות אומנות, ציור, כל דבר שהוא אומנותי שגורם לו ליצור מעין סיפור סלש מציאות אחרת, מה שבעצם קורה זה שהוא לוקח את האנרגיות שלו והרצון לתקן וליצור מה שהוא לא יכול לעשות בסביבתו ולכן הוא מרגיש חסר אונים, והוא מייצר את זה במין סיפור אומנותי בכל דרך שהיא שהוא עושה. וזה נשמע פשוט חמוד ויפה, אבל לאורך זמן שזה אפקט תרפי מדהים, כי האדם מרגיש לא רק שהוא שולט אלא שהוא גם מייצר לעצמו את המציאות הנכונה, והוא משתמש אגב, ברגשות החזקים והטובים שיש לו, כי בתקופה כזאת, כמו שאת יודעת, אנחנו מרגישים שאין לנו את הכוחות והרגשות הטובים והתקווה והשמחה, אנחנו מרגישים כאילו אין לנו את זה. זה לא נכון, יש לנו את זה. ודרך סיפור הם יוצאים, ואנשים לוקחים צד לחוב ומסתכלים, אומרים, וואו, מאיפה כל השמחה והתקווה הזאת באו? מאיפה כל הכוחות האלו? הם שם, פשוט המודע שלנו לא נתנו לשחרר את זה. וזה הכוח שיש ביצירתיות ובדמיון.
יפה. ליאת רוטנר, סופרת ומנחת סדנאות כתיבה טיפולית. תודה רבה, ושיהיה שפאו גדול על העשי.
להוסיף, אני דרך מרכז מורשת בגין, סליחה ברשותך, אני בחר ביום שני בירושלים, בשש בערב, ואנחנו מתחילים סדנת כתיבה תרפית בדיוק כזו למבוגרים. אפשר להירשם דרך האתר של מורשת בגין, ואת כל הדברים האלו, אני מקווה מאוד שנפנים, ואולי אפילו ניצור ספר משותף לכולנו שם. בשש, מחר במורשת בגין.
תודה רבה ובהצלחה.
תודה.
ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, ואנחנו מבקשים היום לדבר על הצהרת בלפור. ואנחנו מבקשים לדבר ומודים לדוקטור דרור עידר, שנמצא איתנו על הקו, לשעבר שגריר ישראל באיטליה ומומחה להיסטוריה וכותב בישראל היום. ערב טוב לך דוקטור דרור עידר, ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב, כל הכבוד על הנושא.
כן, אז הצהרת בלפור שבאמת היא כל כך משמעותית בהיסטוריה של שלנו ושל העם היהודי, אז ואתמול מלאו להצהרת בלפור 102 בנובמבר 1917. אז בבקשה בוא תרחיב את דעתנו על הצהרת בלפור, ואולי גם תלמד אותנו איזה פרט או שניים שהם פחות ידועים.
תראי, דווקא על בלפור, יחסית, כולנו למדנו גם בבגרויות. הצהרת בלפור הייתה, כן, שהוציאו תוך כדי מלחמת העולם הראשונה. בלפור היה שר החוץ, אז הוא היה ראש הממשלה בראשית המאה ה-20, אבל ב-1917 הוא היה שר החוץ. ראש הממשלה היה אז לואי ג'ורג', והם הוציאו הצהרה שאומרת ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ופלסטינה, מה שהם קראו לה כולי. יש לזה המון סיבות שבדרך כלל מונים, שהבריטים קודם כל רצו שיהיה מישהו שידידותי, עם ידידותי ליד תעלת סואץ, כי תעלת סואץ הייתה חבל ההצלה שלהם להודו. הם רצו גם להכניס את ארצות הברית למלחמה, אבל אז רוסיה הייתה פורשת ואומרו שהיהודים יכולים לעזור. יש המון נימוקים שהם קשורים לנימוקים גיאו-אסטרטגיים, נימוקים של אינטרסים וגם קשורים למלחמה. אני חושב שאת זה גם למדנו לבגרות, ואפשר לקרוא את זה בהמון. אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו. קודם כל, נתחיל מזה שזו הייתה רק הצהרה. כן. מה יכולים היו לעשות עם ההצהרה הזאת? שום דבר. ארץ ישראל באותה תקופה הייתה בידי האימפריה האוטומנית עדיין. זו רק כן. הייתה הצהרה. ולכן, כשאני הגעתי כשגריר לאיטליה, זה היה בדיוק 100 שנה לוועידת סן רמו. ועידת סן רמו יותר חשובה מבחינה מעשית מהצהרת בלפור, כי בוועידת סן רמו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ישבו שם חמשת הנציגים, גם ראשי ממשלות של המעצמות המנצחות, בראשותו של לוי ג'ורג', ראש ממשלת אנגליה, בריטניה, ופרנסואה מילירונד, ראש ממשלת צרפת, ופרנצ'סקו ניטי, שהיה מארח בסן רמו, שם בריביירה האיטלקית, הנציג היפני והאמריקני, והם החליטו להקים מוסד שלא היה קיים עד אז בתולדות העמים, וזה מנדט. מנדט, כלומר, אנחנו נמנה מדינה מודרנית שתלמד את ילידי האזור איך להקים אצלם אחרי תקופה מסוימת מדינה. אז זה ככה היה בסוריה, במסופרמה שזה עיראק, לבנון, בעוד מקומות. ארץ ישראל באותה תקופה לא היו בה בכלל אנשים, יהודים היו, לא שלא היו בכלל, היו מעט מאוד, 60 עד 80 אלף יהודים, ובעצם הם מינו, נתנו את כתב המנדט של בריטניה להגשים את הצהרת בלפור. כלומר, הצהרת בלפור הפכה מהצהרה למעוגנת בחוק הבינלאומי. עד כאן, מה שקשור לסן רמו, אגב, אין כמעט רחוב, אין אזכור לסן רמו בארץ בישראל בכלל, רק רחובות בלפור למיניהם. כשהייתי שגריר ועשיתי אירוע ענק בסן רמו, אמרתי, אני רוצה משהו לשנות, ואז אמרתי, מי יכול לתת לי רחוב על שם סן רמו? היחידה שעלתה במוחי שיכולה מעכשיו לעכשיו, זה הייתה מרים פיירברג, שתהיה בריאה, כן. ראש עיריית נתניה, וסיפרתי לה על זה, ואמרתי לה, תשמעי מרים, צריך רחוב על שם סן רמו, סן רמו שם נוצר העובר של שלום מדינת ישראל. כן. היא אמרה לי, דרור, לא תקבל רחוב, תקבל כיכר, ועד היום יש כיכר יפהפייה, בנתניה, והטקס שם שודר בפריים לכל איטליה.
ובוא נחזור רגע להצהרת בלפור.
אני רוצה בדיוק, אני רוצה לתת לך נקודה שלא יודעים עליה, על בלפור, על הצהרת בלפור, שפחות מדברים עליה.
כן.
תראי, הן הלורד בלפור והן לוי ג'ורג', ראש הממשלה, שניהם בחינוך עוד מילדותם, הם היו מה שנקרא נוצרים ציונים. מה זה נוצרים ציונים? זה אותם נוצרים שקראו את התנך כמות שהוא. והם אמרו, אם נביאי ישראל התנבו על חורבנה של יהודה ושל ישראל, הם גם התנבו על גאולתם, על זה שהם צריכים לחזור הביתה לציון, ואנחנו צריכים לעזור להם. הם גם תפיסה עם ישו שבאחרית הימים. אבל הם במשך, אנחנו מדברים על הפוריטנים עוד מהמאה ה-17, 1600 ומשהו שכבר התחילו לדבר על זה, ובלפור והלוי ג'ורג' קיבלו חינוך תנכי. אני רק אגיד לך שבלפור היה מאוד מפורש לגבי המניע שלו, מעבר לכל האינטרסים שדיברנו. ב-1922 בית הלורדים האנגלי דן בשאלה, האם לקבל את המנדט הזה על פלסטינה, כמו שאמרתי לך.
כן, אבל בוא נחזור רגע להצהרה.
רק תני לי כל אחר כך מה שאומר, שתי משפטים, זה מדהים.
כן.
הוא אומר ככה, אני מעולם לא עמדתי פנים, מעבר לאינטרסים, שההצהרה הצהרה שלי מנובמבר 2019 צמחה במקורה מן השיקולים המטריאליסטיים הללו. הוא אומר, אין ספק שמן הראוי שאנו נשלח הודעה לכל מדינה שבה נפוץ העם היהודי, הודעה שתאמר להם כי הנצרות איננה אדישה לאמונתם, אין היא מתעלמת מן השירות שהם נתנו לדתות החשובות בעולם, ומעל הכל הדת שמרבית הוד כבודכם, חברי בית הלורדים, נוהגים בה, ושאנו שואפים כמיטב יכולתנו לתת להם את ההזדמנות לפתח בשלום ובשלווה תחת שלטון בריטי את המתנות הגדולות שעד כה הם נאלצו להגשים במדינות שאינן יודעות את שפתם, כן, ואינם שייכות לגזם. זה האידיאל שאותו אני שואף לראות מושלם.
יפה.
ובעצם הוא אומר באופן מפורש, שלא רק האינטרסים, אלא
ברור לגמרי, מתוך הדברים, מהי התפיסה. אתה רוצה להגיד כמה מילים לסיום על חלקו של חיים ויצמן בהצהרת בלפור?
תראי, נאמר ככה, חיים ויצמן, אנחנו יודעים שהוא היה מדען, שבגלל ההמצאות שלו למלחמה, הבריטים היו אסירי תודעה, אבל בואו לא נהיה תמימים. לא בגלל המצאה משנים את כל ההיסטוריה,
לא, זה
בגלל, ונותנים את הנה, אלא מה? אני אגיד לך מה אמר ויצמן. ויצמן היה לו, בתחילה היה לו גם קשר עם עם הלורד בלפור.
כן.
והוא ביקש ב-1906, הרבה לפני, הוא ביקש פגישה עם בלפור, שהיה אז ראש הממשלה, כן. הוא נפל, זה, הוא ביקש, בלפור נתן לו 15 דקות לפגישה, ובסוף הם שוחחו שעה. אני אגיד לך מה היה בשיחה, כי בלפור לא
רק
הבין...
רק בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים.
בלפור לא הבין למה יהודים הציונים דחו את אוגנדה. אתם צריכים איזה אדמה. אז הוא אמר לו, אני הרגשתי שאני יורק דם, וניסיתי דרך יותר קלה, להביע את עצמי. אז אמרתי, אומר ויצמן, ואז אמרתי לפתע, אמר בלפור, אילו הייתי מציע לך את פריז במקום לונדון, האם היית מקבל את ההצעה? אז בלפור הזדקף בכיסו, הביט בויצמן והשיב, אבל דוקטור ויצמן, יש לנו את לונדון. ואז ויצמן עונה לו, אמנם כן, אבל לנו הייתה ירושלים כאשר לונדון הייתה עדיין ביצה. בלפור נשען לאחור והמשיך לנעוץ בו את מבטו, ויכול להיות שהשיחה הזאת חלחלה בו, כן, במשך 11 שנים עד שהבשילה לאותה הצהרה החשובה, שהיא בעצם הייתה המחשבה שהולידה את מדינת, כן, ישראל.
דוקטור דרור אידר, תודה רבה.
אידר,
סליחה. תודה רבה שהרחבת את דעתנו וליבנו, ושיהיה שבוע מבורך.
כי ראיתי את ערכי נעלמת ביער סבוך, בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת, רגליי ננעצו, היכו שורשים. נקבות בתוכי יורדות מתחתיי, והרוח קרה ונואשת, הקפיאה אותי, הכבידה עליי. שקט, עצמתי את...
בעיניי אטמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי מכל פתידותי
ועכשיו אנחנו עם יאלי אדמתי, עוסקת באסטרטגיות חדשנות וחקר העתיד. ערב טוב לך יאלי ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, תודה רבה על ההזמנה, בשמחה כמובן.
יופי. כמובן. אז ואיתך אנחנו מבקשים לדבר על הבינה המלאכותית ונקודת מבט חיובית על הבינה המלאכותית.
בהחלט.
אז אולי נתחיל עם... למה הבינה המלאכותית מעוררת חששות וחרדות?
אני חושבת שדבר ראשון, הפעם זה הבינה המלאכותית, אבל אם מסתכלים על ההיסטוריה האנושית, אז אנחנו רואים שבעצם כל פעם שיש לנו טכנולוגיה חדשה מאוד מאוד משמעותית, מה שקורה לנו, הרגע הראשון יש לנו תחושת התפעמות אדירה, ורגע אחרי זה, אבל בדיוק רגע אחרי זה, מה שקורה לנו זה פחד מאוד מאוד גדול. זה הפחד מהשינוי, כי טכנולוגיה, המוח שלנו מתרגם את זה לשינוי, שינוי זה דבר שלא בהכרח חיובי, ולכן אני חייב להתגונן ממנו. זה הסיפור. זה, אם אני צריכה לתמצת במילה אחת. ולוקח לנו זמן, כי מה שקורה, אנחנו מאוד מאוד טובים בלהפחיד את עצמנו, כי בעצם... המוח שלנו שהתפתח, מה שנקרא, לפני מיליוני שנים בסוואנה, התפקיד המרכזי שלו, דבר ראשון, היה להבטיח את ההישרדות שלנו. ולכן מה שאנחנו מאוד מאוד טובים זה בלעשות אקסטרפולציה של החרדות ושל הפחדים, ואז יש לך בעצם איזושהי חומה ענקית. עכשיו, לכי תטפסים עבר לחומה הענקית הזאת ותראי את הפוטנציאל. אז אנחנו רואים את זה, אם את מסתכלת על 240 שנה של מהפכות טכנולוגיות, המהפכה התעשייתית, מנוע קיטור, אחר כך את יודעת, אנחנו מתקדמים לחשמל, לטלפון, כל טכנולוגיה, למחשב, כל טכנולוגיה שאת תפגשי בה, הדבר הראשון זה יהיה פחד, ואני רק אצטט את אפלטון, שהוא מה שנקרא נחשב בזמנו לחכם באדם, שקרוב ל-600 לפני הספירה, הוא אמר שהטכנולוגיה הזאת תגרום לאנשים להפסיק לזכור, ובני הנוער יהיו חסרי תועלת, והוא דיבר על המצאת הכתב.
כן. אז כן, וכשאת אומרת שדווקא הבינה המלאכותית יש בה הרבה מאוד חדשות טובות לבני האדם, אז למה את מתכוונת?
אוקיי, אז אני אסביר שבעצם המוח שלנו, אוקיי, לא התפתח כבר הרבה מאוד שנים. מהסיבה הפשוטה שהוא לא יכול לגדול, אין לך לאן להגדיל את המוח, אוקיי? אם חס וחלילה המוח שלנו יגדל, למעשה אנחנו לא נוכל להיוולד, המוח לא, הראש לא יוכל לעבור מה שנקרא בתעלת הלידה. זאת אומרת, יש לנו כאן מגבלה פיזית, אוקיי? של הקיבולת ושל הגודל. עכשיו, אם את מסתכלת על מה שקורה לנו כבר עכשיו, מהרגע שאנחנו חיים עם הסלולרי לידינו, ובעצם הסלולרי במידה רבה הוא חלק מאיתנו, אנחנו פתאום יש לנו נגישות למידע שמעולם לא הייתה לנו. פעם הנוע החיפוש שלך ושלי, אני מתארת לעצמי שאנחנו כבר לא ילדות צעירות, היה בעצם הספרייה, נכון?
לגמרי.
זה היה מנוע החיפוש, היית הולכת והיית מתחילה לחפש, והספר הזה והציטטה הזאת וכן הלאה, ועכשיו יש לך מנוע חיפוש שנמצא לך בכף היד, נכון? ובכל רגע נתון, את אומרת, זה יהיה גוגל, לא משנה כרגע, זה יהיה צ'אט GPT, זה לא משנה, את מחפשת. חשבי על הזמן שפעם היית צריכה לחפש בספרייה, לבין זה שיש לך עכשיו את הסלולרי. עכשיו תקחי את הסלולרי, את היכולת של הסלולרי, ותכפילי אותה, אוקיי, פי 10,000. במונחים של היקפים, מצד אחד, מצד שני, בהיקפים של הזמן, זאת אומרת, צמצום הזמן. אוקיי? עכשיו, תוסיפי לזה עוד, שאחד הדברים המרתקים בטכנולוגיה, שאנשים לא שמים אליהם לב, זה שלמעשה יש לה כוח גם לאפשר חיזוק של השכבות החלשות. כי גם הבעלים של, של, של גוגל, לארי פייג', כן? או מה כן. שזה אפילו, וגם את ואני, אנחנו אנשים הפשוטים, כשאנחנו ניגש לגוגל, אנחנו נקבל בדיוק את אותו שירות. הוא לא יקרה, אין לו שירות מועדף.
כן. אבל
זה לא משנה כמה את עשירה, כמה את מפורסמת, מה רמת היכולות שלך, את תקבלי בדיוק את אותו שירות שתקבל ילדה קטנה, ענייה, בצפון הודו, שהדבר היחיד שיש לה זה איזשהו מכשיר אנדרואיד מאוד מאוד פשוט.
כן.
וזאת הגדולה. זאת אומרת, היכולת של הבינה המלאכותית בעיניי, היא בסופו של דבר לאפשר דווקא לאוכלוסיות החלשות, שאין לנו, אין לנו יכולת להציג, לספק להם את רמת הרפואה הראויה. אין לנו יכולת לספק את, הייתי אומרת, את רמת ההוראה הראויה, באמצעות המכשיר, שעליו אנחנו נשים רובד של חוכמה, שהרובד הזה רק הולך להתעצם ולהתעצם, אנחנו נוכל לאפשר להם חיים הרבה יותר טובים. נגישות לבלי סוף מידע, לטיוטר אישי, להבחנות מבדלות ברפואה שכרגע אין להם, באפריקה יש רופא לכל מיליון איש, תארי לעצמך מה אתה באמת יכול לעשות בכזה מקרה, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה בעצם האסנס. אם מבינים שטכנולוגיה תפקידה, או לתרום באיכות החיים של האנשים, או לתרום לאנשים להיות יותר טובים, בינה מלאכותית זה אחד הכלים המשמעותיים שיעזור לנו בזה.
נדמה לי שזה, זו אמירה מאוד אופטימית ומאוד ערכית על משהו שגם אם נצטרך לשלם מחיר כזה או אחר בדמות התאמה, הדבר הכללי שנלווה לזה הוא הרבה יותר חיובי.
אני מסכימה איתך.
תודה רבה רבה, יאלי אדמתי, עוסקת באסטרטגיה, בחדשנות, חקר עתידים, ושיהיה לנו שבוע מבורך. תודה רבה.
אני מאחלת לכולנו, תודה רבה.
ועכשיו אנחנו שמחים לדבר עם שאול זינגר, ממחברי הספר הג'יניוס הישראלי. הספר אומנם נכתב לפני השבעה באוקטובר, אבל נדמה שהוא נכתב על נושא שהוא לגמרי רלוונטי, וזה ניסיון להבין מהו החוסן של העם, של העם היהודי ושל החברה הישראלית. ערב טוב לך שאול, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב.
אז אתה יכול לספר קצת על הספר?
כן, הספר זה על החוזקות של החברה הישראלית. והמשמעות של החוזקות האלה שאנחנו הרבה יותר בריאים מרוב החברות המודרניות האחרות.
יפה, אז יש כבר נקודת אור אחת. הפוטנציאל הוא פנטסטי. ואם הייתי שואלת אותך, מה המרכיבים המיוחדים של אותו חוסן?
כן, אז אנחנו כישראלים מאוד טובים בלחבר אנשים. כי כשמסתכלים על החברה שלנו, נגיד לעומת ארצות הברית או מדינות אחרות, אין להם משהו שמקשר אותם. אין להם נקודה משותפת. אין להם גם, יש להם רק אינדיבידואליזם, בלי איזשהו משהו ש...
אז אתה מדבר על איזשהו אתוס, איזשהם ערכים שהם מהווים את החיבור?
כן. Okay. יש לנו, שגדלים בארץ, התרבות אומרת, מי גיל צעיר מאוד, אתה לא יחידי, אתה לא רק אינדיבידואל, אתה חלק ממשהו גדול ממעצמך. זה כבר מתחיל בכיתה א', בצופים, בצבא, בכל מקום. אתה לא רק לבד, ואתה לא רק אחרי על עצמך, אתה הישראלים גדולים ממך, שאתה חלק מנהם.
ומה שאתם אומרים בספר זה שהתחנות בחיי הישראלים הם אלה שמהווים את אבני הבניין. אתה רוצה להגיד משהו על זה?
כן, יש, נגיד, אני עליתי מארצות הברית לפני 30 שנה, לא יודע אם שומעים, אבל הילדים שלנו נולדו פה, והגענו לכיתה א', כהורים, והבנו שאם הכיתה לא מגובשת, אז יש, יש קריסיס, יש, זה אסון. לא משנה אם לומדים, לא לומדים, הכל, אם הכיתה לא מגובשת, אז ההורים, הילדים, המורים, כולם, יש בעיה גדולה, ואנחנו לא הבנו מה זה, מה זה כיתה, מה זה גיבוש. בארצות הברית, במקומות אחרים, אין דבר כזה, אבל פה זה יותר חשוב אפילו ממה שלומדים. אז יש לנו פרק שלם על המושג הזה, גיבוש, שזה ה-happy place שלנו, שאנחנו עושים את זה כל הזמן. זה חלק מהסודות שלנו, איך אנחנו בונים חברה שיש איזון, שזה גם בא מהיהדות, זה לא רק יצריות, שיש איזון בין אינדיבידואל והקבוצה, שלא קיים במקומות אחרים.
ובמסגרת ההתבוננות שלכם יש, אני מדברת על לפני השבעה באוקטובר, אז אתם רואים איזשהו תהליך של קרסום בחוסן הזה, או להפך?
אז גם וגם, ראינו ישר אחרי השבעה באוקטובר, באותו יום וימים אחרים, חוסן שלא היה אפשר להאמין, נגיד בשישי באוקטובר, אם מישהו היה אומר מה, איך היינו כל כך ביחד, איך אנחנו כולנו, או שרצו להילחם, או שרצו לעזור. שהיכולת הזאת, מה שאנחנו עשינו, אני לא חושב שהיה יכול להיות במקום אחר, אבל עכשיו, כמו שאת אומרת, אז רואים שזה מתפרק. וזה בדיוק, כמובן, זה הסיכון הכי גדול. השאלה הקיומית שלנו עכשיו זה בעצם, אם נוכל לחבור ביחד עוד פעם, אם כל היסודות שיש לנו, שאנחנו כותבים עליהם בספר, אם הם יהיו מספיק כדי שנחזור להתאחד או לא.
ומה אתה חושב?
אני חושב שכן. אני חושב שבעוד שנה אנחנו נהיה במקום יותר טוב, ברור שבעוד שנתיים, שיש לנו הרבה גורמים שמפלקים אותנו עכשיו. יש את המלחמה, יש ממשלה שהוא מאוד מפלק אותנו, ויש גם את הנושא של החרדים, הנושא של המשפט קורה, אבל זה דברים שאפשר לטפל ביניהם.
כן.
יש, אני חושב שיש סיכוי די גדול שנגיע לפתרונות בדברים האלה, ונחזור להיות הרבה יותר מיוחדים.
אז נדמה לי שאין דרך יותר טובה מלסיים את השיחה הזו על עתיד אופטימי. הלוואי וכל אותם יסודות שאתם מזהים במסגרת הלמידה שלכם וההתבוננות על החברה הישראלית יתאחדו לכדי התחדשות של ממש. תודה רבה שאול זינגר, מחבר הספר הג'ניוס הישראלי, שאני מבינה שהוא כבר הגיע לרשימת רבי המחר של הניו יורק טיימס.
כן, תודה, וגם יצא בעברית עכשיו, זה משמח.
יופי, תודה שאול זינגר ושיהיה שבוע מבורך. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, חודש טוב, בית חשוון. פרשת לך לך.
יצאנו שוב לדרך.
כן, כן, ממש.
יצאנו שוב לדרך. אני ככה, אולי שתי נקודות ככה, בלך לך, שנדמה, יש שיר נהדר שאומר, לך לך זה להיות יהודי. יהודי הוא כל החיים שלו בתנועה. גם כשאנחנו בארץ, אנחנו אומרים לו בתנועה. בכל מקום שאנחנו יושבים, מתחילות הצרות. למשל פרשת וישב, שיעקב מבקש לשבת, אז מתחיל הבלגן בבית שלו עם יוסף ואחיו. אז אולי יש משהו טוב בתנועה הזאת שאדם נמצא בה. אבל שתי הערות. הערה אחת זה, בעצם הוא נאמר לאברהם לאן ללכת. נאמר לו, אומרים לך לך מארצך, וממולדתך, ובית אביך, אוקיי, אוקיי, הבנתי את מה אני, מה אני צריך לעזוב. אבל לאן אני הולך? ומתברר שהקדוש ברוך הוא לא אומר לו, אלא ארץ אשר אראך. אוקיי, אבל לאן הולכים? צפונה, דרומה, מזרח, מערב? לאן ממשיכים מפה? ואני חושב שזו נקודה ראשונה, שבעצם מלמדים אותנו שאנחנו צריכים לעשות את ההליכה. והדברים התבררו אחר כך. כמו שאנחנו אומרים, כשזה זה, אז זה זה. כי אם אתה תדע כבר, נניח כמו אהבה, אתה לא אומר לעצמך, אוקיי, אני אוהב אותה, ולכן אנחנו נלך ביחד. ולעתים זה הפוך. אתה מתחיל ללכת ביחד, ואז מתברר תוך כדי הליכה, שזהו הדבר הנכון, ולפעמים גם לא. אני חושב שזה איזה שריל כזה של...
זאת אומרת, אתה אומר, יותר משזה מדגיש את היעד, זה מדגיש את התנועה.
תנועה עירנית, תנועה קשובה. אתה לא יודע בדיוק, ולכן אתה כל הזמן חייב להיות קשוב. כי ברגע שאתה יודע, באותו רגע אתה כבר נמצא במסלול, שבעצם אתה כבר שם. לא, לא, לא. אתה מקבל איזשהו הנחיה כללית, ואתה צריך להתחיל לחפש. וזה בעצם הופך אותך לאדם ששותף בבנייה של גורלו, לא פסיבי אלא אקטיבי. אני חושב שזה זה, זה, זה נקודה אחת. נקודה שנייה, כשאברהם מגיע לארץ סוף סוף, אתה מצפה שאוקיי, יאללה, בוא נראה איזה ארץ נהדרת, הארץ המובטחת, the promised land, הארץ המובטחת. והדבר הראשון שהוא פוגש, והיא רעב בארץ. זאת אומרת, משהו בתוכניות שלנו משתבש. ואתה אומר, אז אולי תהיתי בכתובת, אולי אני לא בכיוון. לא, 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 לא. לפעמים, גם כשאתה לך איזושהי תוכנית, צריך לדעת, לשמוט אותה, ושוב להתחיל מההתחלה, לבנות איזושהי, נקרא לזה, קריאה סימולטנית, קריאה בנוכחות בהווה, בלי תוכניות, בלי סרטים שאתה מחזיק בראש, שהרבה פעמים גורמת לך דווקא להתאהב בסרט, לא לקבל את המציאות כמו שהיא. ואולי זה שריר נוסף ככה, של, כן, נכון, הדרך שלנו כוללת גם רעב, גם מצוקה, רק אחרי כל הסיבובים, יתברר בסוף שזה היה המקום. אולי רק בדיעבד.
אז אנחנו עם הציפייה הזו, שלמרות כל מה שאנחנו חווים בדרך, עדיין מצפות לנו בשורות טובות.
לגמרי. אני בטוח.
הרב איתמר חייקין, תודה רבה על הדברים הללו מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה הזמן להגיד תודה למי שאפשר את השעה הזו. ערך והפיק אותנו אסף נבו, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי וסתיו קורנס, ועורך הדיגיטל שלנו הוא גיא רביב, וכאן יהודית גריסרו. תחשבו טוב, נשתמע גם בשבוע הבא בעזרת השם, שיהיה לנו שבוע מבורך עם בשורות טובות. תודה רבה.